שלום לכולם, אנחנו ממשיכים את הקורס שלנו, יסודות בחוכמת הקבלה, איתן נמצא הרב מיכאל לייטמן, שלום. והנושא שלנו היום, הרצון הנקבי והרצון הזכרי. נדבר על האישה ועל הגבר כהתהוותם של שני כוחות, שני יסודות שברא הבורא, וגם נראה מהי ההשתקפות של אותן התכונות בעולם שלנו, של שני הרצונות, המקורות האלה, הנגבי והזכרי, שכבר מתלבשים בגברים ובנשים בעולם שלנו. המקובלים כותבים שהיחסים בין המינים זה תמון ביסוד של הבריאה. הגבר, אנשים מתחלקים לגברים ולנשים, כיוון שיש בורא ויש ונברא. רב לייטמן, כן, שני כוחות, כוח ההשפעה וכוח הקבלה, ושניהם משתקפים בחומר בצורה של גבר ואישה. מיכאל, כלומר, כוח ההשפעה זה הגבר וכוח הקבלה זו האישה. רב לייטמן, כן, אבל זה בהתניה, זה בצורה של כוחות זה ככה. הכוח הזכרי משפיע, הכוח הנגבי מקבל, אבל משפיע ומקבל זה לא אומר שזה מכוון לתכונת הקבלה האגואיסטית, שזה תכונת האישה ותכונת ההשפעה היא של הגבר. מיכאל, כלומר בכל אדם קיימים שני הכוחות האלה. הרב לייטמן, כן. מיכאל, גם בגברים וגם בנשים. אוקיי, אז הבורא הוא ברא נברא. דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים. זהו רצון אחד של האדם הראשון, והוא עשוי מהכוח הזכרי והנגבי, הרב לייטמן, שמשלימים זה את זה וקשורים זה בזה. מיכאל, אז קודם כל נוצר רק יצר הרע, אדם, הרב לייטמן. לא, מיכאל, נו, ואחר כך הוא כבר יצר את האישה, הרב לייטמן, מהצלע שלו. מיכאל, איך להבין את זה בצורה אלגורית? הרב לייטמן, מאוד פשוט. הבורא הוא כוח ההשפעה. אנחנו לא יכולים לקבוע מה זה למעשה מחוץ לנו, וכאשר זה כבר נמצא בנו, אז זה כהשילוב של תכונת הגבר והאישה באדם. מיכאל, כשהוא יצר את האדם, מה זה היצור הזה אדם? הרב לייטמן, אדם זה 10 ספירות. רצון, הרצון לקבל, עם הכוונה בעל מנת להשפיע. רצון טבעי, אינסטינקטיבי, שבצורה כזאת היה נקרא מלאך. כלומר,
זו
תכונה אידיאלית, מאוד קטנה, שנמצאת במצב האפס, כלומר, אין קבלה, אין השפעה. אם לפרש את כל הסיפור הזה, זה מאוד קשה. א', אפשר לעשות, זה קיים גם בספר הזוהר וגם בספרי קבלה אחרים, שזה ההשלמה הדדית של החלקים של המשפיע והמקבל. כאשר הם מגיעים לכדי אפס ביניהם. אדם זה לא איזשהו בן אדם, זה לא איזשהו יצור. זו תכונה. זו תכונה שכוללת בה, בהתניה, את הכוחות החיוביים והשליליים שתלויים זה בזה וקשורים זה בזה. מיכאל, בפוטנציאל, הרב לייטמן, כן. זאת תכונה שנקראת אדם, מיכאל. אז לפני היווצרותו של חומר, אנחנו מדברים על עולם הכוחות. הרב לייטמן, כן. מיכאל, ואנחנו גם למדנו על הדלת בחינות דאור ישר, איך זה קשור, באיזה בחינה נוצר האדם, איפה זה? הרב לייטמן, לא. זה נוצר אחרי היווצרותן של הגימה לבחינות של האור וכל העולמות, עולמות אדם קדמון, אצילות, בריאה ויצירה, ורק אחרי זה נוצרו התנאים כדי ליצור את המערכת הזאת שנקראת אדם. מיכאל, אז מצד שני, אנחנו מבינים, אנחנו למדנו שכל הבריאה זה הרצון ליהנות. אני יכול להגיד ככה, שהבריאה חלוקה לשניים. הרצון לקבל לעצמי, אפשר להגיד שזה הרצון הנקבי, ולמען הבורא זה הרצון הזכרי. הרב לייטמן, כן. הרצון הגבר ורצון האישה, זה לא היה טמון מלכתחילה בבריאה, זה היה צריך להתפתח. זה כמו שהבריאה שלנו נוצרה, כמו היקום שלנו נוצר מאיזשהו חלקי קטנטן של אנרגיה, אבל ממדרגה העליונה יותר, שהספיק כדי ליצור אל כל מה שקיים בחלל הזה שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו אפילו עדיין לא יודעים עליו, הוא פי מיליארדים יותר גדול ממה שאנחנו מדמיינים לעצמנו עכשיו עם כל מה שממלא אותו. אז החלקיק הקטנטן של האנרגיה שחדר מהמדרגה הקודמת אל תוך הדרגה שלנו, הולידה את כל זה. אז אנחנו צריכים להבין שהחלקיק הזה של האנרגיה הוא כלל הכל בתוכו. גם את החיובי, גם את השלילי, גם את כל התכונות למיניהן, שמתפתחות, מתרחבות, הופכות להיות להפוכות וכאלה ואחרות, אבל זה הכל נובע מנקודה אחת, שבה כל התכונות האלה היו במצב הפוטנציאלי שלהם, ושם לא היה שום הבדל ביניהם. אז ככה, אם אנחנו מדברים על הגבר ועל האישה ועל האופנים שלהם, אז האדם זה היה כזה דבר שלא היה בו לא חלק נקבי, לא חלק זכרי, אלא זו הייתה התפתחות הדרגתית של הפרצוף הזה. כלומר, מיכאל, כלומר, הפוטנציאל היה קיים? הרב לייטמן, כן, אבל הוא לא התגלה עדיין, והנה, הוא התחיל להתפתח. מיכאל, אוקיי, אחרי המיליוני שנים של ההתפתחות, אם אפשר ככה להגיד, כיוון שברוחניות אין זמן, למדנו גם את זה, וכבר בעולם שלנו אנחנו רואים שקיים גבר וקיימת אישה. הרב לייטמן, ובעולם שלנו זה מתפתח בהתפתחות ההדרגתית של החומר, דומם, צומח, חי והאדם, וגם האדם בהדרגה הוא יוצא, כמו שכתוב בחוכמת הקבלה. זה דרך שלבי ביניים כאלה, מהטבע הדומם לצומח, מהצומח לחי, מהחי לאדם. ואז נוצר אדם, מהקוף. מיכאל, כן, גם על זה למדנו, היה לנו כזה שיעור. התיאוריה של חוכמת הקבלה, או איך שחוכמת הקבלה רואה את פתחות העולם. עכשיו השאלה היא, אם אדם בחיים האלה, אישה, בגלגול הבא, הנשמה הזאת גם כן תתלבש באישה, או איך זה עובד? הרב לייטמן, נגיד שככה, יותר קל להבין ככה. מיכאל, נו, זה תלוי. הרב לייטמן, העניין הוא ש... מיכאל, מה אומרת על זה חוכמת הקבלה? הרב לייטמן, חוכמת הקבלה בכלל לא עוסקת במצבים כאלה, כיוון שהעולם שלנו הוא העולם המדומה. שאנחנו מדמיינים אותו בחושים שלנו, מיכאל, אבל שאמרת על הנשמות שהאנרגיה הזאת עוברת איזושהי התפתחות, וזה כל פעם מתלבש עוד פעם ועוד פעם עד שזה מגיע לתיקון הסופי, הרב לייטמן, כן, אז בוא נגיד ככה שיהיה יותר פשוט, גבר, כאילו, נשמה, נשמה של גבר בגבר, נשמה של אישה באישה, מיכאל, וזה לא יכול להתלבש הנשמה גם בדרגות נמוכות יותר. הרב לייטמן, לא, בשום אופן לא, זה לא הינדואיזם. מיכאל, אז הכל ברור. אז אנחנו עוברים לחלק העיקרי, שזה יחסי הגומלין הנכונים. אנחנו כבר דיברנו על זה, שבאופן גלובלי, מה שמעניין אותנו, נגיד אני מלמד בקורס, מה שמעניין את האנשים, זה איך חוכמת הקבלה יכולה לעזור להם, שלתת להם כלים, ידע, כדי לסדר בצורה נכונה יחסים עם אנשים אחרים. הרב לייטמן, בין גברים ונשים, או בכלל? מיכאל, כן, במשפחה כנראה. הרב לייטמן, אנחנו רואים שבמידת שבה האנושות מתפתחת, זה הופך להיות ליותר ויותר קשה. אם פעם זה היה מבוסס על ידי הסביבה של האדם, שם באיזשהו כפר קטן, עיר קטנה, על ידי דתות, וכן הלאה, על ידי איזה שהם הרגלים. מיכאל, לנשים בקושי היה זכויות, הרב לייטמן, כן, והכל היה מאוד פשוט. לגבר היו זכויות, לנשים באמת לא היה זכויות, ובצורה כזאת ארגנו את הכל. נו, והאישה מצד שני ידעה שזה הייעוד שלה, וגם הגבר ידע שזה הייעוד שלו. כלומר, שניהם למעשה ידעו למה הם קיימים. איך הם צריכים לחיות, להתקיים, ומצידם לא היה שום אפשרויות להמציא איזה משהו. איזושהי צורה חדשה של משפחה, זוגיות, או שאתה לי אני לך, בעוד איזושהי דרך משהו, הכל היה ברור. היא חונכה במשפחה שלה, הוא חונך במשפחה שלו, והם כולם ראו על ההורים שלהם מה זה אומר חיי משפחה. וגדלו בשביל זה, התחתנו, וככה המשיכו. הכל המשיך עד שהאנושות התחילה לצאת מגבולותיה. כלומר, בהתפתחות האגו, הייתה התפתחות של דרגות האוכל מין משפחה, מיכאל, הרצונות הבסיסיים, הרב לייטמן, כן, הרצונות הבסיסיים, ואחר כך כבר, מיכאל, הרצונות החברתיים מתחילים. הרצונות כבר בדרגת האדם. הרב לייטמן, כן, כסף, כבוד, שליטה, ידע, אז כל עוד זה נמצא בג' הרצונות הראשונים האלה, שזה אוכל מן משפחה, הכל נורמלי עד אז. כלומר, כאלה חברות יכולות להתקיים בצורה נורמלית, והם יודעים שזה המסגרת שבהם הם קיימים. אין להם איזשהם התפרצויות. וכאשר כבר חברה יוצאת למדרגה שבה היא מתחילה להתעניין באושר, ידע, כסף, אז כבר נוצרת בעיה. כיוון שההתעוררויות האלה באדם הן יותר חזקות מאשר ההתעוררות לאוכל מין ומשפחה, ולכן האדם עוזב את המשפחה כדי להשיג איזשהן מטרות גבוהות יותר וכן הלאה, וזה יוצר הרבה בעיות. ובעיקרון זה מה שאנחנו רואים כבר בזמננו. מיכאל, אני מבין שפחות או יותר הסיבות מובנות. עכשיו בואו נגיע לפתרון. מה חוכמת הקבלה מציעה כשיש שני כאלה אנשים שחיים במשפחה, עוד לא ביטלו את מוסד המשפחה, למרות שנכון להיום משפחה זאת רק אחת האופציות, אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים מעדיפים לחיות בלי משפחה, ונאמר, אבל עדיין חצי מהאנושות חיה במשפחות. אז איך בכל זאת לבנות את היחסים הנכונים מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה. לכן אני אספתי חלק מהעצות שלך, אם תוכל לפרט. יש כזה נושא שלמדנו תפיסת המציאות, מנקודת המבט הזאת. אתה יעצת ללמד לראות, לא רק אתה, כל המקובלים, לראות את, את בן או בת הסוג, לא כאיזשהו, לא את התכונות השליליות שבהם, שכאילו יש בהם תכונות שליליות, אלא כל הפוסל במומו פוסל, שזה בעצם בי, הרב לייטמן. זה בעצם בכל מקום כזה. מדובר בהרבה מקורות שלא האדם שרואה משהו שמחוצה לו, אלא השתקפות של עצמו באחרים. כלומר, אני אף פעם לא רואה אדם אחר, או את התכונות שלו, ובכלל, הכל. בעלי חיים, עצים, מה שלא יהיה. אני תמיד רואה את ההקרנה של התכונות שלי על איזשהו אובייקט. ומה גם על זה שנמצא לפניי, מי שאני נמצא איתו, קיים איתו. זה מובן. לכן אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. מיכאל, אני לא חושב שאנשים מקבלים את זה בצורה כל כך טבעית. הרב לייטמן, לא, להסכים עם זה יכולים כולם. לחיות עם זה הם לא יכולים. אבל להסכים, תיאורטית, למה לא? מיכאל, כן, בכיתה אני מסביר שככה צריך להתייחס. כולם מקשיבים, נו, מה הלאה? איך באמת לגשת לזה? הרב לייטמן, והלאה לא יוצא כלום. מה עושים? אנחנו סיימנו עם זה? נשאר לנו רק את השאלה של מה לעשות? מיכאל, נו, יש עוד כמה, נבאר את זה. אז לא עכשיו ניכנס למה לעשות. הרב לייטמן, זאת בעיה, נשים את זה בצד. אחרי זה אנחנו נראה שיש פתרון אחד לכל הבעיות האלה. מיכאל, אוקיי. אחרי זה יש כזה חוק השתוות הצורה. לפי חוכמת הקבלה, זה אומר שצריך למצוא בן זוג, בת זוג, שאיתו יש לך איזשהו בסיס משותף, הרב ליידמן, כן, בהכרח. בעדיפות לחפש מאותה הסביבה שממנה אתה בא, קרוב יותר אליך. מיכאל, אתה תמיד אומר בחוכמת הקבלה שזה ההפך, שהשילוב של הפכים נותן אפקט חזק יותר. הרב ליידמן, אני לא צריך אפקטים, אני צריך חיים שלווים, שלמים במשפחה, לא צריך שום אפקטים, שום כלום. מיכאל, אתה פשוט מספר באנושות. הרב לייטמן, אני צריך שהאישה תבין את הטעמים שלי, ההרגלים שלי, תרגיש אותי, כיוון שהיא עצמה ראתה משהו דומה באותה החברה שבה התפתחתי. אם אני אקח אישה מהקצה השני של כדור הארץ, אולי משהו יצא, אבל תמיד יהיה לנו איזשהם אי-הבנות, ברמה האינסטינקטיבית, הבסיסית ביותר. מיכאל, אז בכל זאת צריך להיות השתוות הצורה. הרב ליידמן, כן, אנחנו רואים את זה גם מהתורה, שאברהם שם שלח. נו, בקיצור, זאת המלצה. תשלח לאותו המקום שממנו באת שליחים שיביאו לך קלה. מיכאל, אוקיי, אז יש עכשיו את חוק המעגל. כשיש איזשהו קונפליקט, ההמלצה של המקובלים, צריך קודם כל שיהיה גבולות מאוד ברורים, לא לשכוח להזכיר עליהם, ולא לפחד לתת לבן או בת הזוג להגיד אם הם הופרו. הרב לייטמן, נו, זה צריך להיות הסכם. כמו שאנחנו מדברים בכלל על זה שחיי משפחה, זה איזשהו הסכם שכמובן יכול להשתנות. אבל בכל זאת, זאת מערכת. זה שתי מערכות. זה של הסכמה הדדית, שני אנשים שנכנסים לאיזשהו קשר בלתי פוסק, שכל הזמן מתפתח, שאליו מתחברים גם ילדים, רכוש משותף, השפעה הדדית, שכל הזמן מגבירים את ההתרשמויות שלהם מהחיים האלה, מהמשפחה ומהכל. כלומר, כאן הכוונה היא הרחבה מתמדת של ההסכמות שאליהם הגענו, ולכן צריך לדון בזה. מיכאל, גם בקבוצת מקובלים קיים כזה הסכם בין חברים. הרב לייטמן, לחלוטין. מיכאל, אז שאלה, חשבתי על זה הרבה. נראה לי שבמשפחה, נאמר, יש הרבה יותר אינטראקציה, אפילו מאשר בקבוצת מקובלים בין אנשים. שם קשורים בצורה כלכלית ורגשית. בכל זאת, בקבוצה של מקובלים, אנחנו דיברנו על זה, שם אנחנו מחוברים רק על ידי איזשהו רעיון, שהוא עדיין אבסטרקטי, אנחנו עוד לא מרגישים אותו. הרב לייטמן, אם אפשר ליצור כזאת תחושה, כזה חיבור, כזה קשר בין גבר לאישה, בין בני זוג, כמובן שזה יכול להיות זרז להשגת המטרה. מיכאל, כלומר, אם שניהם מסכימים, אפשר לקחת את כל אותם העקרונות שהרבש מדבר עליהם בקבוצה וליישם את זה במשפחה. הרב לייטמן, מורכב מאוד, אבל אפשרי. מיכאל, אז זה יותר מורכב מאשר בקבוצה או שלא הבנתי נכון. הרב לייטמן, אני לא יודע, קשה לי מאוד להגיד על זה, כיוון שאני רואה בקרב התלמידים שלי מספר כאלה מקרים מוצלחים. אבל אני שמח שקיים דבר כזה, למרות שנראה לי שהמקרים האלה הם בודדים נכון לעכשיו. מיכאל, כן היית ממליץ לעבוד בצורה כזאת עם בן או בת הזוג או לא? הרב לייטמן, העניין שכן ולא. קודם כל, הגבר צריך לממש את עצמו כגבר בקבוצת הגברים, ואנחנו רואים את זה גם מההיסטוריה, ורק כאשר הוא הופך להיות לגבר, כלומר, נמצא בקבוצה של גברים ומתחיל להגיע לקשר עם הבורא, אז הוא יכול בצורה נכונה להתחבר עם אנשים, עם אישה, או עם אישה מתאימה, או נו, נאמר, זאת אשתו, ובצורה נכונה להתחבר איתה. זה לא פשוט. כלומר, העבודה במשפחה לא מחליפה את העבודה בקבוצה. הרב לייטמן, לא הייתי ממליץ להתחיל עבודה במשפחה עד שאדם בצורה רצינית לא יתבסס בקבוצה. מיכאל, כי בכל זאת אני מבין שהקשר האגואיסטי הזה הוא כל כך חזק, שקשה לבלבל אותו עם אותם הקשרים האלטרואיסטיים, כמו שיש בקבוצה, כמו שאנחנו מבינים. בסדר, אז אחד הכללים הוא ביטול עצמי. אותו הדבר קיים גם בקבוצת מקובלים, כמובן. במקרה של קונפליקט, לך על ויתורים, אנחנו מדברים בקבוצה. כלומר, תתחילו את היום הבא, כאילו כלום לא קרה. מבטרים זה לזה, לנסות להימנע מכאלה מצבים שאנחנו יודעים מראש שזה יביא אותנו לריב. הרב לייטמן, צריך להתחיל כל יום מחדש, למרות שאולי אתמול היו איזה שהם ויכוחים, גם בקבוצה, גם במשפחה, צריך להתחיל מדף חדש. כאילו לא היה כלום. מיכאל, איך לעשות את זה? הרב לייטמן, מאוד פשוט ומאוד מורכב. פשוט למחוק. מיכאל, אנחנו יכולים להסכים, נו, היום נעשה ככה, אני לא יכול להתחיל את המחר ככה, מה יכריח אותי? הרב לייטמן, אם אתה חתמת כזה הסכם על כזה הסכם, אז אתה אפילו תהיה גאה בזה שאתה מקיים אותו. כלומר, מיכאל, כלומר, ביחד צריך לחתום על כזה הסכם. פיזית. הרב לייטמן, כן, תחתמו פיזית. מיכאל, אוקיי, עוד כלל. הרב לייטמן, בזה האגו שלך לא יסבול. יהיה יותר קל להתגבר עליו. אתה אפילו לא צריך להתגבר עליו. אתה פשוט מראה עד כמה אתה גבר. מיכאל, אני לא רוצה, אבל אני צריך, כי הבטחתי. הרב לייטמן, כן, ויהיה לך במה להתגאות. מיכאל, זה אני, מה אני מהצד השני? הרב לייטמן, מהצד השני, גם הצד השני צריך להסכים עם ההתנהגות החדשה שלך. מיכאל, האגו של הגבר והאישה יש איזה הבדל? הרב לייטמן, אל תיגע בזה. זה צורות אחרות לגמרי של אגו. אי אפשר בשום אופן לשלב ביניהם. מיכאל, עוד עיקרון מאוד מעניין. לא מזמן דיברנו על מאמר חופש הבחירה. כאשר אנחנו מדברים על חופש הבחירה, אנחנו מבינים שזה נמצא רק בסביבה. והתכונות הבסיסיות של האדם, אי אפשר לשנות אותן. הרב לייטמן, לא צריך גם לשנות אותן. מיכאל, לא לדרוש מבן או בת הזוג לשנות את התכונות. הרב לייטמן, אף אחד לא יכול לשנות את זה. ככה זה ניתן מהטבע וככה זה יישאר. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לדבר על איך להשתמש בהם לטובת הקשר בינינו, כדי שבינינו, בחיבור הזה, נגלה את הכוח העליון. זו המטרה שלנו, זה השכר שלנו. לשם כך, כדאי לנו לעשות כל זה. מיכאל, אז אפשר להגיד שחוכמת הקבלה נותנת לאדם את ההבנה של איפה חופש הבחירה שלו, איפה הוא יכול לבחור, מה הוא יכול לשנות. הרב לייטמן, רק כדי לבטל את עצמו, והצד הנגדי שגם יבטל את עצמו, ובביטול ההדדי הזה, שתיצרו כזה מקום, שבו אתם תגלו את הכוח העליון, כפי שנאמר, גבר ואישה, והבורא ביניהם. מיכאל, קצת על אהבה. אם אנחנו כבר מדברים על זוגיות, אז שם יש כזה מושג כמו אהבה, ואני מבין שמנקודת מבטה של חומת הקבלה, אהבה היא, זה מושג אחר לגמרי. הרב לייטמן, כן, אצלנו זה הכל מתבסס על אינסטינקטים, הורמונים. אהבה בחוכמת הקבלה זה נקרא ויתורים הדדיים, משיכה הדדית זה לזה, עזרה הדדית, דאגה הדדית. כל זה, זה הביטוי, ביטוי של כזאת הדדיות, נקרא אהבה. כעיקרון, אהבה נקרא כאשר אתה מרגיש את הרצון של האחר וממלא אותו. מיכאל, כלומר, אני כלי למילוי האחר. אפשר להגיד ככה? הרב לייטמן, כן. במקרה הזה, זה נקרא שאתה אוהב אותו או אותה. מיכאל, איך ללמוד אהבה? זה יחידות של הקרבה. הרב לייטמן, כן. כמה אתה מקריב מעצמך כדי למלא את האחר? מיכאל, על ידי המילוי שלי, הרב לייטמן, לא יודע למה אתה מתכוון בדיוק, אבל על ידי הכוח שלי, על ידי המאמצים שלי, כן? מיכאל, הרבה פעמים אתה אומר שהאהבה נבנית על ויתורים הדדיים. הרב לייטמן, כן. מיכאל, מי צריך לוותר? שנינו צריכים. אם אני אוותר, אז ישבו לי על הראש, יתרחו עליי. הרב לייטמן, לא, דיברנו על זה, שיש הסכם הדדי. זה הסכם בין שני צדדים הפוכים לגמרי, שביניהם נכנסים לאיזשהו הסכם והם מחויבים לעזור זה לזה בגילוי הבורא ביניהם. מיכאל, מובן, צריך לעשות כל זה. הרב לייטמן, צריך ללמוד איך לעשות זה, צריך לחנך לזה. מיכאל, טוב, אנחנו מדברים על זה שתחילה אנחנו לא אומרים לעשות את זה, אנחנו פשוט מנסים להבין על מה מדברים, איפה זה כתוב ולפי איזה עקרונות, זה הכל מבוסס. זה לא משהו שהמצאנו, זה הכל כתוב בחוכמת הקבלה. ולסיכום, מספר עצות אם אתה יכול לתת. במה ההבדל, אם אני לוקח כמה אספקטים של חיי המקובלים, כלומר, אדם שעוסק בחוכמת הקבלה, יש שיעורים, יש מקורות, יש עבודה בקבוצה, יש הפצה, יש עבודה פנימית. מה ההבדל בין גבר ואישה, והאם קיים כזה בכלל? ככה, על מה צריך להדגיש? הרב לייטמן, ההבדל? בהכל. בהכל. מיכאל, בשיעורים נאמר, יש הבדל. החומרים, הרב לייטמן, לא, אתה מדבר על ההבדל בין גבר לאישה, או אתה מדבר על שיעורים? מיכאל, לא, אני שואל, האם יש איזשהו הבדל בין גברים ונשים ביחס לחומרי, למקורות? יש דברים שגברים, שנשים צריכות, לא צריכות לקרוא. הרב לייטמן, לא, הן צריכות לקרוא הכל. פשוט לגברים זה מחויב, מה גם על בסיס יומי, ולנשים זה תלוי בזמן החופשי שיש להן. זה הדבר הראשון. ובכלל, ביחס לדרך הרוחנית, להשגת הבורא, לגבר זה מחויב, לאישה זה לפי היכולת, לפי... מיכאל, לפי המקורות, הרב לייטמן, לפי המקורות גם כן, אין שום הגבלות. מיכאל, כלומר, אפשר לקרוא את הזוהר, הרב לייטמן, כן, אין שום הגבלות. בשום אופן לא. בשום אופן לא. והעבודה בעשירייה, הרב לייטמן, שוב, אישה מחויבת לאותן המצוות שלא תלויות בזמן, זאת אומרת, היא לא צריכה בשלוש בבוקר לרוץ לשיעור, היא יכולה להקשיב לו מתי שהיא צריכה, אם היא יכולה, אם נמצאת במצב לזה, עם העומס הכללי בעבודה, בבית וכן הלאה, מאפשר לה לעשות, ולגבר, זה מחויב. מיכאל, נו, והפצה נאמר של חוכמת הקבלה, הרב לייטמן, להפיץ מחויבים גם גברים וגם נשים, ומה גם נשים לא פחות מגברים, עד כמה שזה אפשרי, היות וזה קשור לתכונה מולדת. דרך זה מגיע התיקון לעולם, ולכן זה קשור להפצה לא פחות מגברים. מיכאל, והבירורים הפנימיים, תפילה, הרב לייטמן, לגברים ולנשים זה הכרחי, אבל שוב, האישה עושה את זה לפי היכולת, בזמן שבו היא פנויה, והגבר מחויב. בזמנים מסוימים, בתנאים מסוימים, מחויב. כלומר, לגבר יש כאן מסגרת מאוד ברורה של זמן, לאישה לא. לגבר יש כמות ואיכות שהוא חייב לעמוד בהם, אישה לא. מיכאל, אם אפשר להסביר שהגבר והאישה והשכינה ביניהם, מה זה אומר, הרב לייטמן? זה אומר שאם החלק של האישה והחלק של הגבר, האגואיזם והאלטרואיזם, ההשפעה, מתחברים ביניהם כדי ליצור משהו משותף, המכוון להשפעה, לאהבה, ובכלל אל מחוץ אליך, אז ביניהם מוגש הכוח העליון שנקרא בורא. מיכאל, אז אפשר להגיד ככה שאף פעם לא יהיה זוג נורמלי אם ביניהם לא יתגלה, תתגלה אותה תכונת ההשפעה הדדית האהבה שנקראת בורא. הרב לייטמן, בוודאות, לכן בזמננו גם אנחנו חווים כאלה משברים במשפחה, ורק אם אנחנו נבין שאנחנו צריכים לבנות את המשפחה בצורה חדשה לגמרי, להתארגן בצורה חדשה לגמרי, רק אז אנחנו נוכל לבנות את זה. מיכאל, אז השיעור שלנו מגיע לסיומו, ובשיעור הבא אנחנו נדבר דווקא על הנושא של המשפחה. המשפחה היא הרי לא נוצרה באופן ספונטני, נגיד ככה. זה איזושהי יחידה כזאת שאמורה ללמד אותנו איך להתנהג בצורה נכונה עם כל האנושות. הרב לייטמן, כן. מיכאל, אז אנחנו נבחן מהי משפחה ואיך עם שני בני הזוג לומדים חוכמת הקבלה, איך ניתן ליישם את העקרונות האלה במשפחה. הרב לייטמן, כן. מיכאל, תודה רבה וכל טוב.